ישראל פריי, מה שלומך?
דפני ליף, האישה והאגדה, שלומי. טוב מאוד.
מוכן?
ועוד איך.
אוקיי.
דפני, מה שלומך?
אז הולך להיות שאתה מראיין אותי. וואלה, אני בסדר גמור, אני משתדלת להיות שמחה. בלי קשר לנסיבות. תקופה מורכבת. זו האמת. איך אתה,
תגיד? כשהייתי בחור בישיבה, עוד לפני הגרסה המפלצתית שהפכתי להיות, הייתי בחור צדיק כזה וטוב, אז הייתה לי תקופה, כמו כל בחור כזה, שהרגשתי כזה רחוק מהקדוש ברוך הוא. אז היה לי חבר צדיק, קוראים לו נוישטט, בחור שגר במנצ'סטר, היום בניו יורק. הוא אמר לי, תקשיב, ישראל, אתה, תדע לך שאתה רוצה להיות טוב. ואם אתה לא רוצה, אז אתה רוצה לרצות. ואם אתה לא רוצה לרצות, אתה רוצה לרצות לרצות. כלומר, הוא ניסה להפוך את זה, שבכל מקרה, באיזה מצב שאני לא מרגיש, אז אני בכיוון. אז את משתדלת להיות שמחה, אז...
לא, אני שמחה. אבל בסדר. נראה לי שבא לי לשאול אותך קודם כל כמה שאלות. אז אתה, בן...
אני מאוד לחוץ מהסיטואציה.
למה אתה לחוץ מהסיטואציה?
קודם כל, זו פעם ראשונה שאני פוגש את דפני ליף.
אוקיי.
אם לא נחשיב את הסיגריה בחוץ. וזו פעם ראשונה שאני עושה פודקאסט.
באמת?
כן, וזה עוד מצולם. זה כאילו לדיראון עולם.
אז אוקיי, אז הטריק הוא פשוט... אין לי מושג מהו. פשוט נראה לי שנתחיל. ונראה
לי... אוקיי, כן. אני אשתדל להתמסר, דפני תשאליב.
אז אתה בן?
34, קשיש.
ואתה גר ב?
רמת גן.
רמת גן. ומה שלומך בימים אלה?
האמת שהשבוע החולף היה די קשה. החזות החיצונית שלי היא תמיד נורא נורא בוטחת, חזקה. ובוא נגיד שהרבה אנשים יכולים לחשוב ששום דבר לא נוגע בי. אני אמשיך לתחזק את החזות הזאת, אבל זה לא באמת ככה. אז יש תקופות טובות יותר, יש תקופות טובות פחות. אבל בסדר, את יודעת, הדבר האחרון שמותר לנו זה להתלונן או להתבחין. יש לנו הרבה פריבילגיות אחרות, את זה נשאיר בחוץ.
אני שמתי לב שאחרי האסון במירון, או המחדל במירון...
אתם, החילונים, תפסיקו להגיד מירון. מירון, פשוט.
סליחה.
כמה יידישקייט אני צריך להביא פה לדרום תל אביב? קצת הכנה.
אז מירון, כן, עכשיו אמרתי נכון. אז שמתי לב שהקול שלך הולך ומתחזק. זאת אומרת, אז כשאתה מדבר על זה שהתקופה לא פשוטה, זה קשור בזה, בהתבטאויות שלך, בקול המתחזק שלך, או... זאת אומרת, מהי הסיבה שאתה מעיד על זה שהחזות שלך חזקה, אבל ואין זכות להתלונן,
אבל בכל זאת אתה מתלונן.
לא, זה לא התלוננות, זה בסך הכל שיתוף. זה בסך הכל שיתוף, זה לא...
ספציפית, השבוע טיווחתי קצת במרכאות השאלות הציונות הדתית, את הגרעינים התורניים, אז שם התמקד הלחץ. במירון דווקא אין לי שום... בוא נגיד הקול הבודד שהייתי, הלאומתי, דווקא במירון הפך להיות סוג של קונצנזוס. את יודעת, מהרגע שקרה אסון, אז מיד כדרכי ככה הפניתי את החיצים למי שבעיניי צריכים להיות, ואת הדרישה לצדק, לאחריות ולאיזשהו ניעור מערכות, ופתאום זה נהיה קונצנזוס, פתאום גם שאר העיתונאים החרדים והרוח הלכה לכיוון הזה, אז דווקא ממירון אני סוג של... מתרווח על הקורסה ושמח שהדברים נעשים, אין לי... זה האתגר הפחות הפוך, כאילו זה החלק שנהיה... כמובן צריך לזכור שהמקרה עצמו, מקרה, אתה יודע, אנחנו מדברים על הזווית של הסיקור או של אבל זה מקרה באמת באמת קשה וכואב של 45 אנשים שנהרגו, ובאמת כאילו יש לי את התחושה ש... את יודעת, כל הזמן אומרים לי, כי אתה לא חרדי, אתה לא זה, כי אני מאתגר את כל ה... כאילו, אם הפוליטיקאים החרדים, כן, האבות החרדיות ההגמונית והמיינסטרימית, אם הם יכולים לישון בלילה בשקט, שזה יעבור לצידם, כשמתו תחת ידיהם 45 אנשים, כאילו, זה, הם החרדים, כאילו, הם... לא יודע, רעיון לא מאורגן. תעברי לשאלה הבאה.
אז אני רגע לוקחת אותך אחורה. אתה יכול קצת לספר את המסלול המקצועי שלך בשנים האחרונות? שנקבל קצת מי אתה.
מקצועי, עד כמה שאפשר לקרוא לתחום הזה שנקרא עיתונות. ובכן, גבירותיי ורבותיי, אני, בגדול, אחרי חתונה, הייתי אברך כולל.
מה זה אומר?
או, ההבדל בין, בין בחור ישיבה לבין כולל, זה בעצם מהרגע שניסית, אוקיי? כשאתה בחור רווק, אתה לומד בישיבה, אתה בחור mm-hmm. ישיבה, ולאחר החתונה אתה עובר ללמוד בכולל. זה בעצם עושים את אותו דבר, כי נשים כל היום בבית מדרש ולומדים, רק... שזה תחת הישיבה, ובכולל אתה פשוט גם מקבל כסף, הרבה כסף. בישיבה יחסית התקציב לא מדי גבוה, וכל הורי עוד צריך לשלם. בכולל, לא יודע, משום מה מדינתנו הנחמדה החליטה שצריך לשלם את זה. מובן, כן?
כן, כן, זה היה מובן. אני השאלה הכי ישראלית עולה לי של כמה כסף. כשאתה לא, עובר לכולל.
זה לא באמת הרבה, אבל...
אבל עדיין, כמה זה?
מה, כמה כסף נקבל אברך?
כן.
נראה, תקשיב, אני כבר די קשיש, אבל אני לא ממש זוכר, אבל זה כנראה בין 2,000 ל-4,000, משהו כזה. שזה סך הכל, זה לא הכל תקציב. Mm-hmm. התקציב כיום לדעתי לאברך כולל זה 850 שקל. את כל השאר זה המוסדות מטרימים וכאלה. בקיצור, ואז התחלתי להסתובב, ועשיתי מה שכל אברך עושה בגדול, שזה כל היום עושה טלפונים ומנסה לעשות ביזנס. כן, היו לי כל מיני דירות בפריפריה, כל מיני שיטים כאלה. היה בימים היפים שקנית דירה יום אחד 200 אלף, למחורת זה היה שווה 400. יש מצב שזה היה בימים שאתה היית באוהלים כאילו ברוטשילד.
אז אתה גם יש לך נדלן?
לא, אין לי כלום. אספר לך היסטוריה.
אוקיי, אוקיי.
היסטוריה, ממרום גילי הקשיש. ואז הלכתי ללמוד פרסום. מה זה הלכתי ללמוד פרסום? יש מקום שנקרא בית ספר, אתם מכירים את זה, נכון? השמאלנים בחילונים היפים בתל אביב, בנמל, אז יש להם... מה, דפני?
מה, אני קל מגיב.
אני מספר סיפורים, אני מספר.
זה טוב, זה טוב, אני רק מגיבה, תמשיך.
ומקימו שלוחה חרדית. עכשיו, מה זה אומר שלוחה חרדית? שאתה לא באמת משלם כסף הזה, כן? זה כאילו מקומבן מכל מיני קרנות, אתה מתוקצב, לא יודע, בקיצור, אתה נרשם ללימודים, אתה לא משלם כלום. יש מצב אפילו שאתה מרוויח מזה משהו. ככה בגדול נראים כל פרויקטים של השילובים של ה... התחלתי ללמוד פרסום, ואחרי זה גם הלכתי תקופה לבית ספר בנמל עצמו, ובאיזשהו שלב החלטתי שפחות מעניין אותי להיות בצד שמעצב את הבוט במבה, בצד של הפרסומות, ואני רוצה להיות בעמודים של התוכן. קיבלתי איזושהי הצעה מגונה מרדיו קול חי, הייתי עוזק אחד משתי תחנות רדיו חרדיות, הייתי עורך האתר שלהם בעצם, לאחר מכן הייתי בעוד כלי תקשורת חרדי, לאחר מכן פוטרתי.
למה פוטרת?
זה יום חמישי אחד, אני רואה מכתב שמוציאים קיצוני רבני הציונות הדתית, שזה דוב ליאור וכל החבורה הזאת, מכתב לראש הממשלה תמיכה במתנחלים של גבעת קומי אורי. וזאת עליכם לדעת, קומי אורי זאת הגבעה סמוכה ליצהר, שבאמת הכי סערורים של הנוער הגבעות, מקים חיילי צהל... זה נגיד בשביל השמאל הציוני שמאזין לנו, מקים ערבים חפים מפשע, זה נגיד בשביל השמאל האוניברסלי שמקשיב לנו, ובקיצור, הם ממש כאילו, הם האנשים הכי שפלים והכי נוראים, והרבנים האלה מוצאים מכתב תמיכה, קוראים לו ראש הממשלה, לא להתעסק עם גיבורי החיל, הקודש, הנערף, ולהתעסק בדברים החשובים, למען מדינת ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל. תצבנתי על זה, וצייצתי איזה משהו שהסוף שלו היה חלאות, כאילו שכך קיניתי אותם. וסגרתי את הטלפון, הלכתי לישון 5 בערב, המכונה אצלנו בחרדית ליל שישי, ואז אני קם בבוקר למהומת עולם. הבנתם? ליל שישי, זה כאילו...
כן.
זה, לא, זה מושג ליל שישי, כי זה הזמן בעצם שכל הבחורי ישיבות מסיימים את השבוע של הלימוד, ואז יוצאים לבלות, אין, לא מבלים בשבת. חמישי בליל שישי זה הבילויים שכל הצ'ונטים וכל ההולכים לאכול, כל ה...
מהמם?
בקיצור, ואז קמתי הבוקר ביום שישי, מאומת עולם, חרם על המעסיק שלי, על המקום שעבדתי בו, בעיקר מצד, זה הגיע מאריה קינק, סגן ראש עיריית ירושלים, בנצי גופשטיין ובן גביר, כיום חבר כנסת, למי שלא מכיר. וזהו, נהיה חרם, בלגן, ובסופו פוטרתי. וזהו, הייתי מובטל תקופה ארוכה. לא היה כזה נורא, האמת. והיום אני בדמוקרט TV, אני עיתונאי עצמאי, לדעתי העיתונאי החרדי היחיד שמוגדר כעיתונאי עצמאי, כאילו שמית בלעם, וזהו.
מסע ממש מעניין.
לא להגזים.
למה לא להגזים? אני לא, אפשר, רגע, אני לא אמרתי איזה משהו כזה גדול כרגע. נראה לי שכנת את הלא להגזים עוד לפני שבכלל...
אוקיי.
זה נשמע ממש מורכב להיות אתה, אני חייבת להגיד.
כן, זה מורכב.
מה הכי מורכב לך בזה?
בסוף אתה, אני, יש לי את הזהות שלי, את הנקודת ההשתייכות שלי, ויש כמובן פער בין המקום שבו אני, שבו גדלתי, שבו אני חי, במסגרתו אני, בוא נגיד, פועל, לבין הדעות שאני מביע, העמדות שאני מחזיק, הדברים שאני, לא אגיד מאמין בהם, אבל לפחות, וזה כן, זה מקום מורכב. מקום מורכב.
אתה מרגיש שהפיתורים האלה זה אירוע מכונן?
לא במיוחד. כמובן שזה הייתה אז בשבילי סוג של דרמה, וזה היה לי קשה, אבל בשבילי בסוף זה לא מדי מלחיץ אותי, כאילו, אני עושה את מה שאני עושה כל עוד שאני יכול, כשהקול שלי נשמע, כשיש לי איך לבטא את מה שיש לי להגיד, ואם לא, אז לא יקרה כלום, אז אני... לא יודע, אז אני נהג אוטובוס, כאילו, הכל בסדר, לא מלחיץ אותי, זה לא כאילו, בניתי איזה קריירה שצריך, זה לא, עושה את מה שאפשר כשאני יכול, אני שמח בזה, אני שמח על ההשפעה שיש לי ושנוצרה לי, אני עושה את זה כשאפשר, במסגרת שאפשר, ואם יהיה אפשר, יש כזה, אפשר להגיד את זה? יהיה אפשר? לא.
אני באה להגיד מה שבא, זאת אומרת, אני ממש רחוקה מלהיות אבשלום קור. ישבתי לדו פעם בפאנל, ואני הייתי ממש בלחץ.
כן, אה?
כן, כן, יש לי עברית מאוד פשוטה. את הקול של מי אתה משמיע? כי הרי הקול שלך הוא רק שלך, או שהוא... זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו אומרים משהו גם כשהוא אישי, או גם כשהוא בא לבטא איזה משהו שקיים.
אני נורא בורח מלהגיד שאני מייצג משהו, אוקיי? ואגב, זו הבעיה הרצינית של החרדים איתי. כאילו, אם הייתי מוריד את הכיפה ואת הזקן, כולם היו נשמים לרווחה, ואוקיי, תגיד מה שתגיד, תעשה מה שתעשה, כי אם אתה עוד איזה שמאלן תל אביבי שזהו, בסדר. זה כאילו שרואים אותי כחרדי, ובתבניות של כולם, כל אחד מייצג את כולם, אוקיי? אם את רואה חרדי עושה משהו, אז זה החרדים. ואני לא מתיימר להגיד שאני מדבר בשם מישהו, שאני מייצג מישהו. אני לא נבחר ציבור, אני סך הכל עיתונאי זוטר. אני פשוט אומר את מה שאני חושב, עושה את העבודה שאני מוצא לנכון. אני בסוף רואה את האדם, רואה את האנשים, וגם בקהילה שלי החרדית, אותם אנשים שאולי התנערו, אוקיי? מאיזושהי יומרה שלי, אולי שאני אגיד שאני רוצה לייצג את הקול שלהם, כי אני, כי לא נעים להם איתי. אבל האדם שנמצא, האדם הקטן שנמצא מול המערכת, אני רואה אותו לנגד עיניי, אני חושב שמגיע לו, מגיע לו הרבה יותר טוב. ולמי שלא חי את החיים האלה, נורא קשה, נורא קשה, יהיה קשה להבין את זה. בסוף, האמת לא מדי קשה, זו קהילה, כל קהילה שמרנית, כן? עם היררכיה מאוד, מאוד סדורה ו- ועדוקה. קהילה ענייה. יש הרבה ש... לא רוצה להגיד נרמסים, אוקיי, אבל בקיצור, יש... מגיע, מגיע לכולם טוב יותר, ואני חושב אגב שזו העמדה הטבעית של עיתונאי, שהוא צריך להיות בצד של, לא בצד של מוסדות הכוח, אלא בצד של, ה, של האנשים. עכשיו, בגלל שזה חרדים, כאילו כל החרדים צריכים להיות באותה עמדה, שזה עמדת ה, ה, הרבנים, חברי הכנסת, הפוליטיקאים, כאילו כל שכבות האליטה השולטת, בסוף אם אתה לא מתיישר איתם, אתה סוג של אנטי חרדי.
גם אם אתה חרדי?
כן, כי זה הקו, ואם אתה אומר משהו על זה, אז סוג שהופכים אותך לאנטישמי, או לעוכר ישראל, כי כאילו אנחנו חרדים איזשהו נרדפים ככה מול כל העולם, כן?
אז יש דרישה לצופף שורות?
אז יש דרישה, העובדה היא שכמעט לא תשמעי קולות בולטים מתוך החרדיות, שמאתגרת את ה... את השכבת ההנהגה החרדית. יש כאלה, אבל הם די מוקעים.
תשמע, בא לי רגע לקחת איזה פנייה ולהגיד איזה משהו עליי, כן? אבל איך אני חווה את התקופה הזאת. כי אני מסתכלת ואני אומרת, יש איזה פער מאוד גדול. בכל מקום שאתה תלך, אתה תראה שיש איזה שכבה של פוליטיקה, זאת אומרת, פוליטיקה במובן של כוחניות, מניפולציה, שימור של כוח, כסף וכבוד, לא משנה לאן אתה הולך, אל מול הרבה מאוד אנשים שנמצאים,
אגב, שמנסים... אגב, אני חושב שעשו למיקי זוהר עוול בכסף, כוח, כבוד, אבל תמשיכי, כן.
אני לא אכפת לי.
כן.
אני מסתכלת על משהו בצורה הרבה יותר רחבה, כן? Yes. אני חושבת שאחד מהדברים ש... כאילו, אפשר מאוד מאוד בקלות להיתקע לשם, ואז לקרוס לתוך איזה דיון ספציפי, אני אומרת...
אוקיי, אז סתם הרסתי את הרצף.
לא הרסת שום דבר, אחי, אנחנו בשיחה. אני משתפת אותך רק קצת באיך אני חושבת את הדברים. כי אני חושבת שיש פה גם שפה מסוימת שבה הדברים התנהלו, וזה קריסה של מצג השווא. זאת אומרת, יותר קל לראות את הפרטים, יש הרבה יותר אפשרות לראות את החורים בתוך מערכות, לראות את הפער בין מה אנשים אומרים לבין מה שנעשה. הפער הזה, אגב, צריך לגדול בעיניי. וגם, אני כן חושבת שהרבה מאוד אנשים שנמצאים בעמדות של כוח מתבלבלים. עם האגו שלהם, עם שימור הכוח שלהם, עם האינטרס האישי שלהם. כאילו, זה משהו שאפשר לראות אותו בכל מיני צורות, ואנחנו חיים בחברה שיש בה הרבה מאוד כוחניות. זאת אומרת, ולצד זה, יש הרבה מאוד דברים אחרים. פשוט, הקולות היותר שקטים, המורכבות, נכון. הפרטים, הכל קבור בתוך, מתחת לאיזשהו דיון של מי השם, כאילו, ותמיד ההצבעה היא על מישהו אחר. זאת אומרת, אני חושבת שלהקשיב לך מדבר, מעניין אותי יותר מלהקשיב למישהו שהוא בהנהגה של החברה החרדית, כי אני אומרת, הקול הזה שבא ומסתכל על הפרטים, או מוכן לדבר בצורה מורכבת על המרחב, הוא הקול שאני צריכה להקשיב לו יותר כרגע, כדי להבין עם מה אני מתמודדת כחברה. הרבה יותר מאשר להגיד אמירות מאוד מאוד כלליות, שהרבה פעמים משתמשים עם כדי להסתיר. אני חושבת אגב
ש... אני חושבת שאת מדייקת ב...
יש.
כאילו, קטונתי. אגב, סתם, זה משהו שהוא די רציתי, ו... בכל השנתיים, שנתיים וחצי האחרונות, בזמן שהגופים השלטוניים די לא תפקדו, אוקיי? די היו בחידלון לאור המצב הפוליטי, אנשים לא כל כך שמים לב, אבל הכוח של החברה האזרחית, של ארגוני החברה האזרחית, שעשו בכל מיני, מארגוני פמיניזם ועד דת ומדינה, החברה האזרחית, הכוח שלה הוא מאוד מאוד התעצם משמעותית, ואגב, גם תוצאות הבחירות, גם תוצאות הבחירות, הם בסוף משקפים את זה שהבן אדם בבית, הישראלים, הוא לא מדי מושפע, אוקיי? הוא לא מדי שייך לקלחת של החדשותית או הטוויטרית, או בוא נגיד ברמת השיח הקיימת. אז התוצאות בגדול היום אמורות להיות 70 מנדטים לא יודע, לביבי, את יודעת, ביחס לשיח, ביחס לקולניות, לאלימות שנמצאת בה, בסוף אפילו תוצאות הבחירות שהם נשארו למרות 4 מערכות,
פחות או יותר.
כן, גם משקפות את זה שבסוף זה כאילו, זה לא בהכרח חודר, כלומר, יש איזשהו, מובן?
לא ב-100%, לא. אבל שוב, אני חושבת שהשיח על פוליטיקה מבצר אותנו בכל מיני עמדות, הרבה פעמים, ואז הוא לא מאפשר לנו לדבר על הפרטים.
את ברחת מהפוליטיקה. יכול להיות היום איזה שרה לשעבר כזה, אה?
חלום שלי להיות שרה לשעבר, סתם זה טייטל מפוקפק.
אני סופר מעריך אותך על זה ש...
תודה. עברתי הרבה שנים שבהם לא הבינו. לא הבינו למה.
את שלמה עם זה?
מאוד. אני חושבת שזה היה אחד הדברים החשובים שעשיתי בחיים שלי, כאילו להגיד לא, שם. כן, זה היה שיעור מאוד חשוב, שהביא אחר כך מלא שיעורים אחרים. כי אם אתה לא ממנף, הולך באיזשהו תלם, אז המסע שלך אולי פחות קל, אבל הוא הרבה יותר מעמיק. ואתה פוגש כל מיני שלבים של האגו שלך בתוך המסע הזה. גם הרגע שבו מישהו לא מזהה אותך ברחוב, אתה פתאום פוגש קול בתוכך שמפחד להישכח, כל מיני דברים. זה מעניין. אבל אני רוצה רגע לחזור אליך.
עצו, אני... הייתי רוצה לחרוג מהקונספט ולהפוך את זה עלייך, אבל...
אין קונספט, זה שיחה, כן? דיברנו גם בטלפון, כן? שכאילו, אני החמתי לך, זה אף אחד מאיתנו לא היה טוב לקבל את המחמאה, זה נייצר קבוצת תמיכה.
אשכנזים,
פולנים. תגיד, דיברת על החרדים כהם.
כן.
אתה לא רואה את עצמך, למה אתה אומר הם? אתה,
לא,
איך
אמרתי
אתה...
את זה כלפי הממסד, אני חושב. ברור שאני...
אתה...
כאילו, יש הרבה לבלבל פה, כן?
אוקיי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. החרדים של עוד 50 שנה, קווים לדמותם.
וואי, שאלה קשה. לא, 50 שנה זה באמת בלתי ניתן לצפייה. תראי, יש...
בסדר, אבל הבנת את הרוח הכללית של השאלה.
כן, אני מנסה לארגן את המחשבות.
אוקיי. אני מתמודדת פשוט הרבה עם שיח מאוד שטוח על החברה בה אני חיה, בסדר, גם בתוכי. ואחד הדברים כשאני יוצאת ואני פוגשת אנשים, אני רואה ספקטרום מאוד רחב של בעצם איזה קוויריות דתית. זאת אומרת, הרבה מאוד קולות שיש בהם זהויות סותרות כבר בתוכם, איזושהי מידה של התפתחות, שאלת שאלות, יש כל מיני זרמים שכאילו מתחילים להילחם על התערות בתוך חברה.
אני מניח שאת לא נפגשת אבל בחרדיות הארדקור. פוגשת אולי את ה...
אני לא יודעת מה זה אומר. החרדיות ההארדקור.
קודם כל, את ההבדל בין חרדים לבין כיפות סרוגות אנחנו יודעים, כן?
כן.
בין חרדים לדתי-לאומי.
כן. אתה רוצה להגיד את זה בכל זאת?
לא, זה נורא. חרדים זה השחור לבן. זה... צוחקת עליי.
לא, אני לא צוחקת עליך.
טוב, אז... לא, אני מניח ש... בקיצור, לאיפה החרדים הולכים? ואותה ורבותה. תראי, יש איזה, בוא נגיד, שני נתיבים. התפיסה שהייתה, התפיסה הרווחת שהייתה שהחרדים, שהוא ציבור שהוא גדל והולך, הולך ומשתלב במרחב, בזכות הרבה פעולות שנעשו, אם בוחנים את זה ברמת ה, באמת ברמת ה, הנתונים, לא ברמת הפיקציות, שכל מיני סוכני יחץ וקירובי לבבות, שזהו, זה די, די, די לא אמיתי, די התפקשש. ההגמוניה החרדית ידע לקחת כל צעד של, בוא נגיד של, של השתלבות, או כל צעד שיתגר, אוקיי? יתגר אותה, ידע טוב לקחת את זה אליה ולהכניס את זה תחת חסותה, והפוך עוד, עוד, עוד להגביה את חומות האוטונומיה ולהגביר את כוחה הרבה יותר. בוא נגיד שניסיונות ההשתלבות, אוקיי? שהם נעשות, נעשים, דרך הצינורות של, של ההנהגה החרדית, כלומר, דרך חברי הכנסת, דרך הרבנים, דרך המוסדות, זה די נדון לכישלון, ושם לא תהיה פריצה דרך. הדברים שכן, המשמעותיים שכן קורים, זה דברים שקרו מלמטה. אוקיי? דווקא מהכמה נודניקים, שהתגרו את המערכות, ולא ניסו לעשות פרויקטים בברכת הרב קניאבסקי, או בתיאום עם גפני, או באלה שניסו, לא יודע, כל מיני נשים פמיניסטיות שהקול שלהם הולך ויותר בולט היום, פעילים בנושא חינוך, שבין היתר דאגו לממחים, מי שיודע מה זה.
מה זה ממחים?
אוקיי, אז כבר נגיע לזה. אם, בוא נגיד ככה, אם המדינה כמדינה, או איכשהו יקרה פה במרחב, שהכוחות שיקבלו את השתת היד, ואת המשאבים, ואת האנרגיות, יהיו האנשים, הכוחות מלמטה, אז יש בסיס טוב לשינוי. אם זה יימשך כמו שהיה בעשור פלוס האחרונים, שבסוף בסוף כל פעולות ההשתלבות האלה הלכו דרך ההנהגה, אז לא רק שלא יש שינוי, אלא שינוי לרעה במובן מסוים, כלומר, האוטונומיה שכבר היום די מפלצתית תהיה עוד הרבה יותר. זה מובן, דפני?
לי זה מובן, כן, מה שאמרת עכשיו.
ממך, יש כיום במדינת ישראל כמה זרמי חינוך בודדים, יש את הממלכתי, שזה כנראה אפשרת גדלת, יש ממלכתי דתי, שזה כל הזרם של הסרוגים, דתי לאומי, ויש את החינוך הערבי, נניח, בצד רגע, ויש את החינוך החרדי, שהוא כולו תחת קטגוריה נורא נורא לא ברורה, חלק זה רשתות החינוך, זה חוק שדווקא רבין שלכם. יש את רשתות החינוך החרדיות, ויש זה מוכר שאינו רשמי, בקיצור, זה חוסה תחת, זה כאילו תחת המדינה וכאילו לא תחתיה. ואז, וזה בעצם יוצר את כל החממת החינוך החרדי, שלמעשה הוא מתוקצב כמעט מלא, אבל תכלס הוא לא מחויב כמעט בשום דבר לאיזשהם... ואז, בזמן שלפיד היה פעם קודמת, שערב שי פירון היה בשר החינוך, הם החליטו, אנחנו מקימים זרם חינוך חדש. שנקרא ממח, כמו שיש ממלכתי דתי, יהיה ממלכתי חרדי. עכשיו, זו מהפכת ענק. למה זו מהפכת ענק? קודם כל, ממח אמור להיות בית ספר חרדי, נורמלי, לא, אני שומע, זה מיסיון חילוני, אבל שהוא ממש כפוף למשרד החינוך, יש לימודי ליבה מינימליים. זה מהפך, כי זה בעצם, בוא נגיד, שומט את יסודות הכוח של העסקנים החרדיים. זה דבר שמשנה סדרי עולם. ואגב, על זה מלחמת עולם. כלומר, מי שחושב היום שהחרדים נלחמים על שבת, או חילולי שבת, או על... זה בולשיט. לא באמת מעניין אותם. קצת בשביל הכותרות, צריכים לתחזק את המלחמות דת קצת, אבל מה שבאמת החרדים, הפוליטיקאים החרדים... ממש התאבדו על זה, זה למשל ממך.
אני פשוט אומרת לך את כל הדברים שעלו בי תוך כדי שדיברת. אני אומרת, וואי, איזה קשה זה להשתנות. וואי, כל שינוי כזה זה בטח פוצע המון אנשים שנמצאים בשטח, גם בחברה החרדית. כאילו, זה לוקח זמן להכניס שינויים בתוך... גם מלמטה, זה כמו שדיברת נגיד על קולות פמיניסטיים. החברות החרדיות הפמיניסטיות שהן משלמות מחיר מאוד כבד.
כבד מניסיון.
ממש. זאת אומרת, גם הכל שאתה מביא, הוא מביא איתו מחיר. והשינוי הזה מלמטה, הוא משהו שהוא הכרחי בשביל שיפתחו עוד, עוד צוערים לשיח, שהוא קצת פחות כמו שהוא היום, שהוא כאילו יש בו קצת יותר...
אני לא יודע דפני למה את כל הזמן משתמשת במילה שיח, בשיח. אני...
רגע, אני רק אסיים, ואז כאילו אתה תגיד לי למה המילה שיח היא כאילו...
מחרפנת אותך.
ואז אתה, אני ממשיכה להקשיב לך, אומר את המצג שווא אל מול מה קורה בשטח, ואת מה צריך לעשות כדי שהמצב הזה ישתנה, אבל שכרגע המצב הזה הוא בהחרפה, ואני חושבת על הקהלים שהם לא בתוך החברה החרדית, שבעצם סובלים או נדרשים לחכות, שמשהו יקרה ברמת המדינה, ברמת ה... כאילו, כי כל דבר שאתה מכניס שינוי במדינה מביא מלחמת חורמה. אין פה הפרדה בין דת ומדינה. יש פה החזקה מאוד מאוד חריפה של החיבור הזה, ויש הרבה מאוד אנשים שמשלמים על הדבר הזה מחיר מאוד 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 גבוה. בזכויות שלהם, באפשרות שלהם לממש את עצמם. אז אני כאילו ישר זה... לוקח אותי לאן אנחנו הולכים, עם מה אני הולכת להתמודד, אני בת 35, אני ישראלית, אני הולכת לחיות כאן, אני רוצה לשנות כאן, אני יושבת איתך, אתה גם סוכן שינוי, בדרך שאתה בוחר, אבל אתה נותן לי תמונה כאן, שאני מנסה עכשיו לחשוב מה אני עושה את זה.
מרגישה שזה בלתי אפשרי.
לא, אני באמת שואלת את עצמי את השאלה הזאת, כי אני חושבת שיש איזה רצון מאוד 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 בסיסי לאהוב. אוקיי? קודם כל להגיע ממקום של לאהוב, ולקבל, ולהיות בשיחה, דיברת על זה שהמילה שיח מחפנת אותך, ולכבד את זה שיש אנשים שהם לא אני, שחיים חיים אחרים, זה חלק מאיזושהי הבנה, אוקיי? יחד עם זאת, הסיטואציה שאתה מתאר, היא סיטואציה שבה זה נשמע שכאילו הולכת להיות פה ממש איזו זירת קרב הולכת ומתעצמת, כאילו, ממש הפוך. אז...
תראי, אני לא יודע איפה את מסתובבת ביומיום, אבל אם לא שמת לב, הזירה קורית פה, היא כבר פה בכל הכוח. כלומר, המצב הוא די קטסטרופה, בכל הקשור ליחסי... במשנה במסכת אבות כתוב, לא עליך המלאכה לגמור, והיא אתה רשאי... להתבטל ממנה. זאת אומרת, את יודעת, כל אדם עושה את מה שהוא יכול במרחב שלו, ולא עליך המלאכה לגמור, אתה לא אחראי לזה, אבל גם אי אתה רשאי להיפטר ממנה, כלומר, צריך לעשות את מה שאתה יכול.
אז מה צריך לקרות?
לא חסר לנו שיח. לא חסר שיח, לא בעיה שלא מכירים, גם כי מכירים מה שצריך, וגם כי לא... לא זה מה שחסר, לא ההיכרות ולא השיח ולא איזושהי בעיניי שמדברים על את יודעת, בסוף אנחנו מדברים על מרחב ציבורי, כן? על מדינה, על משאבים של מדינה, על חוקים, על חיים אזרחיים, שם צריכה להיות לא צריך להיות שיח, שם צריך להיות, לא הייתי רוצה להגיד כוח, אבל שם צריכה להיות אנרגיה חזקה שיודעת מה שהיא עושה, ומה שהיא רוצה, ומנתבת את זה למקום נכון. אני דופק.
בסדר.
לא יודע, זה הכל... לא שיח חסר פה, חסר פה הפוך, חסרה פה מודעות לטעמי. מה את חושבת שיקרה בשיח הזה? נגיד שיקירו כל אחד טוב אחד השני. מי שמרחוב רבי עקיבא יזיז את העמדות שלו בסנטימטר, משהו יקרה, חוץ מזה שרוטשילד יחזרו הביתה והרגישו, וואו, הכרנו, עשינו, וואי, עכשיו אנחנו זה, מה את באמת חושבת שיקרה? לא שיח זה הבעיה, לא היכרות זו הבעיה. הפוך, צריכה להיות מודעות. ככל שמתייחסים, שוב, לדברים שנמצאים במרחב הציבורי, בחיים של כולנו.
אבל החיים של כולנו מאוד שונים. זאת אומרת, אתה יכול להסתכל על משבר הקורונה ולראות שבעצם לא היה פה חוק אחד. הטענה שלי היא שבתחילת המשבר היה צריך להיות כל מנהיגותי שזה, טוב, אתה יודע, לא ממש, אין את זה ממש, אבל שאומר כזה, תשמעו, אנחנו בבעיה, אנחנו חיים במדינה שאין בה חוק אחד, יש פה ליטרלי חברות שונות שמתפקדות אחרת מול החוק, ואנחנו לא נפתור את זה עכשיו, אנחנו צריכים ממש לבנות תוכנית עבודה שונה לכל מערכת, כדי לראות איך כל שפה. עכשיו, זה ברור שזה בעיה שמדינה תפעל בצורה הזאת, אבל כאילו, אבל ככה היא פועלת כל הזמן, גם ככה, יש סיבה שיש
זה מערכות מה, שונות. מה ציפית שהמדינה תכריז, כאילו, ומה, ו?
במקום זה, היו הרבה דברים שמבחינה ציבורית לא היה אפשר לקדם, בגלל ש... אין חוק אחד לכולם, ואז מה
שקורה... את אומרת, כאילו, נודיע מראש שאנחנו לא...
כולנו יודעים את זה הרי, אנחנו כולנו יודעים שיש פה חברות שונות שמתנהגות אחרת, ואפשר להסתכל אחורה על התהליכים שהבילו כל אחת מהחברות האלה להיות במערכת יחסים אחרת מול המדינה. זה המצב, כאילו, אני חי בחברה שיש בה ריב אמיתי, כאילו, אז יכול להיות שבהקשר של שיח, אגב, אולי... הייתי רוצה לחיות בחברה שבה כשיש ריב או ויכוח, כן, או מלחמה אמיתית על ערך או על עיקרון, ואז באמת יש עמדות שהן ממש מנוגדות אחת לשנייה. אבל יש המון המון אלימות אקסטרה לדבר הזה. זאת אומרת, יש היעדר ההיכרות, זה כאילו יש הבדל בין לריב עם מישהו שהוא קרוב, ולריב עם מישהו שהוא רחוק.
דפני, שינוי במידה, ואת מאמינה בכך שזוגות מאותו, בני אותו מין צריכים לזכות לשוויון גם ברישום לנישואים, וזה לא יקרה בשום צורה שהיא מלבד כוח, שהיא מלבד אנרגיה אזרחית, חברתית, שמובילה לפוליטית, שמובילה לציבורית. אין שום דבר ששיח יפתור.
בגלל שהכל כל כך נפיץ, ובגלל שאין היכרות, כן? כאילו, אז יש גם דברים לא לגיטימיים, או כאילו, גובה הלהבות הוא עוד יותר גבוה, ואז גם נקודות שהן גם ככה מאלצות מאיתנו, אתה יודע, להיפגש אחד עם השני בנקודות
לא,
חיכוך.
לא, אני לא מסכים איתך, זה... אתה מביאה את זה כדוגמה. אוקיי, את אומרת שיש פה איזושהי אלימות
אקסטרה.
אלימות אקסטרה.
זה טוב,
את אומרת שיש
כן,
אלימות
כן.
אקסטרה בכך, נגיד כאילו שאוקיי, שאת מחזיקה בעמדות כאלה לגבי...
לא, זה לא מה שאמרתי. ו...
אוקיי.
זה לא מה שאמרתי. אני אומרת, אני ואתה יכולים להתווכח על איזושהי סוגיה,
כן.
בסדר?
כן.
ותוך הסוגיה הזאת, אני, יהיה לי את הרעיון שלי, לך יהיה את הרעיון שלך.
כן.
ושמה, ואגב, מלהביע רעיונות שהם סותרים, להגיע למצב של שינוי מדיניות, יש דרך, זה לוקח זמן, וככל שאתה מתקדם לרגע שבו יש אפשרות אמיתית לשנות משהו מהותי במערכת יחסים בתוך המדינה עם האזרחים שלה, אז הלהבות, גובה הלהבות גדל.
מוסכם.
אוקיי? בגלל שאנשים לא רוצים שינוי.
נכון.
נכון? כשזה משהו שהוא לא בעמדות שלהם. בסדר? אני אומרת, זה גם ככה קשה. זה גם ככה מאלץ אותנו להיות בהרבה מאוד נקודות חיכור אחד עם השני. אבל, בנוסף לזה, יש עוד אקסטרה להבות שקשורות בזה שאנחנו לא מכירים, אנחנו tolerate each other במרחב, אנחנו, אין בינינו שיח אמיתי כאילו של בירור על הדבר הזה. כל מערכת בחירות לוקחים גם את הפחד הקמאי.
אנחנו רבים על זה.
אנחנו לא רבים על כלום.
אנחנו רבים על זה
יכול שאני סתם חופרת.
שהמריבות
ואז...
נגרמות בגלל שאנחנו לא משוחחים, כן.
לא, בסדר, דבר אתה. אני...
לא, אני דעתך כמובן...
אני מרים הידיים.
לא, דעתך כמובן הכי הכי מכובדת. אני פשוט, יש לי במידת מה אנטגוניזם לגבי הדבר הזה.
לגבי מה? מה ש... השיח?
כן.
אוקיי.
כן. כי בעיניי הוא מכשול, אוקיי? הוא טיוח, הוא...
רגע, יש לי
שאלה. למה יש לי אנטגוניזם לזה? כי אני רואה איך לפחות הצד שלנו, אוקיי, משתמש בזה כל הזמן, כדי לחרטט, כדי... כל התעשייה הזאת, בוא לבני ברק, בוא תעשה שבת, בוא בחמישי בלילה, בוא תאכל צ'ונות, בוא תעשה, תכיר, וזה, ואז מגיע איזה חילוני נחמד, שירה, משפחה חרדית, וואי, הגיע לאיזה בית, איזה יפים אתם, איזה תרבות, לא מבין בזה כלום. אז אם יש איזה חרדי שלא שמר משהו בקורונה, או זה, הוא קיצוני, מערבבים אתכם, אין לאף אחד מושג, וכל הקירובי לבבות האלה משמשים, זה משמש למשהו, זה זדוני, משתמשים בזה בזדוניות, אוקיי, לכן אני עצבני, סליחה. ביד אחת יכולים לעשות מה שבא להם, או להמשיך בשיא הכוחניות של דברים וביד השנייה להגיד, אוקיי, בואו תקרבו, כן, אתם לא מספיק מכירים, אתה לא, זה לא, לא רוצה לשמוע לקרויות, לא רוצה, לא מעניין. זהו.
אני עכשיו הבנתי משהו, מתוך מה שאמרת. אתה הכל מאוד ביקורתי, בתוך החברה החרדית. אוקיי? ואתה משלם על הדבר הזה מחיר. ואתה מכיר את החברה הזו, כי אתה גדלת בה, התחנכת בה.
ועדיין נמצא בה.
וזה אומר שכל שהוא מגיע יותר מבחוץ, לא מכיר את הפרטים, ולכן לא רואה איך בעצם ההושטת יד שלו, בגלל שהוא לא מכיר את הפרטים, היא בעצם עוזרת לשמר מנגנונים בזמן שאתה,
יופי,
שאתה בעבור, בעצמך בעצם מעולה. התחנכת שם, גדלת שם, ואתה כל מתוך המקום, אתה בעצם אומר, אני מנסה לפרק פה, או לייצר פה איזשהו סדק.
לא מנסה לפרק אף לא אחד, לפרק, מנסה לא שלא יהיה פייק.
בסדר,
שלא יהיו
בסדר.
שקרים.
בסדר.
שלא יהיה מצג שווא, שלא יהיה חרטו.
אוקיי.
אז... אגב, אני יכול... כאילו...
אבל דייקתי?
כן, 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 מאוד. נראה לי שסוף סוף הגענו לאיזושהי...
אתה רואה שיח. זה דבר חשוב, ישראל, פאי. זה פשוט שאלה של מי מדברים, אז זה לקח זמן, אבל עכשיו אני מבינה. אז אני אשאל אותך שאלה לסיום.
כן.
מה צריך לקרות? זה קצת עלינו, זה קצת על הדור שלנו. זה משמרת שלנו עומדת, אנחנו שם. וזו התעמתות לא פשוטה. דברים שאתה מתאר זה... זה אתגר מאוד גדול. מה בעיניך הדבר שאנחנו צריכים, מה הדבר הכי בוער שאנחנו צריכים לעשות כדי להתקדם באיזשהו אופן?
קודם כל צריך, בעיניי הדלות, הליברליות החדשה, אוקיי? של העת החדשה. זו באמת ההבנה שאנחנו לא שואפים לאיזושהי דמות, לא יודע, לאיזשהו ישראלי מזוקק שזו, אלא באמת להבנה שכל אחד עם, עם, עם הזהות שלו, עם המקום שלו, עם המטען שלו, אבל חייב להיות איזשהו ניסוח, ניסוח מאוד, צריכים לעבוד עליו ברצינות, שוב, לא במצגי אישה, צריכים באמת איזשהו ניסוח שיאפשר את המקסימום מרחב, אוקיי? את המקסימום מרחב לכל אחד ואחת לממש את עצמו, את הזהות שלו, את מה שבא לו, שהיא לא דורכת על השני. כי באמת, אם אנחנו באמת... את מדינה יהודית, דמוקרטית, לא יודע, חזרנו, וזה, אם צריכה להיות איזושהי ישראליות אחת, שזה כולם, אז בסוף כל אחד דורך על השני, כי. אבל אם באמת ההבנה היא של קהילות, של אנשים, של... אפשר וצריך להיות לכל אחד את המקסימום מרחב שלו, ואת המקסימום, כמובן, זכויות שלו, זה מובן?
Mm-hmm. וואי, אחי, שיהיה לנו בהצלחה, נשמע מורכב, בצורה בלתי רגילה.
תקשיבי, זה יקרה אם נרצה או לא נרצה.
נכון.
כאילו...
נכון, נכון.
זה פשוט, השאלה כמה נעשה את זה קשה, כאילו כמה...
תלוי בנו.
כמה עודם ישפך,
זה באמת,
כאילו במרכאות,
לא רק במרכאות, בפיזי, באמת.
במלחמות התאונות האלה שכל אחד...
יאללה, יש לנו משימה דורית. תורנו, לא?
בהצלחה.
לגמרי בהצלחה לנו, ותודה לך.
תודה דפני ליף.
תודה רבה לפודקאסטיקו, תודה רבה לשר גמזו, העורך, לנוי רוסו, המפיקה בפועל, לליאור חורש, שכאן מצלם איתנו, ושוב, תודה רבה שהיית.
בתרגילי אקרובטיקה...
חד משמעית, לא רואים את זה,
מרהיבים.
אבל יש פה... כן. זה. תודה רבה שהצטרפת.
תודה דפני ליף.
יאללה, ביי.